רבותיי, אני רוצה רגע להגיד משהו שהוא קשור למה שעברנו בשבוע שעבר. לצערנו הרב, האסונות של ילדים קטנים ואנשים צעירים שנפטרים טרם הזמן בצורה בלתי מצויה, זה מראה על ההשגחה האלוהית המופלאה. כדאי לראות, יש הרבה פסקאות שהרב מדבר על זה בעין היה. מעשה באדם אחד שמת, מעשה באישה אחת שמת בעלה בחצי ימיו וכו'. שם בתחילת עיני השבת א', בתחילת הגמרא במסכת שבת. אז הרב אומר כך, שככל שזעזועי החיים הם יותר קיצוניים מצד הבלתי, איך נקרא לזה? הבלתי מציאות שלהם, מלשון, זה לא מצוי, כן? זה מראה שההשגחה האלוהית מנהלת כאן את העסק, וזה מראה שהמעלות, המדרגות שאנחנו צריכים לקנות בעקבות הזעזועים האלה, הן מדרגות הרבה יותר עליונות מאשר המדרגות הרגילות. השאלות הרבה יש לי לשאול, ככל שהשאלות הן יותר רבות בכמותן, באיכותן, בזעזוע שמזעזעות את הנפש. כך כנראה התשובות הפוטנציאליות שצריכות להינתן, לא רק ברמת התשובה השכלית, אלא מדרגות החיים שצריכות להיבנות, הן מדרגות חיים הרבה יותר עליונות. לכן צריך הרבה הרבה כבוד להרבה הרבה שאלות. אני יכול רגע לעשות סוגריים חשובות על ההערה הזאת? מה? כן או לא? חשוב, בעקבות האירועים שאמרנו בשבוע שעבר, הם לא אירועים פשוטים. בכלל לא. כדאי לכתוב מקור ולראות את זה אחר כך בפנים, דברים חשובים ביותר. שלא נעמוד בניסיונות, חס ושלום. הגמרא במסכת שבת מספרת על אליהו הנביא. אומרת הגמרא כך, מי שרוצה לכתוב מקור, גמרא מסכת שבת דף י"ג, אין היה שבת א', עמוד 35 מתחילה הסוגיה, אני אקרא בעמוד 36 פסקה נ"ט, אבל קודם כל בוא רגע נראה את הגמרא קודם כל. תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו. נקרא לזה בשפה פשוטה שלנו, הוא מת לפני הזמן. דרך אגב, מי ששם לב ומדייק, הרב מאיר את זה, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה. בדרך כלל זה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. אז הסדר בגמרא צריך להיות כתוב קרא ואחר כך שנה. בגמרא כתוב שנה ואחר כך קרא. אז הרב מדבר על זה, זה קשור לסיפור. אז מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה, שמת לב לפרט הזה? אז ההבדל הזה הוא חשוב. זה לא טכני, זה לא כפשוטו, זה כעומקו. אז מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו, חס ושלום. דרך אגב, חצי ימיו זה לפני גיל 60. יש אורחה עם הקדוש שמדייק את הדבר הזה, על פי גמרא. זה לא בת שנה וחצי ובן 4, זה בת 4. לפני 60 זה נקרא מת בחצי ימיו, כן? אומרת הגמרא, והייתה אשתו נוטלת תפיליו, אשתו לקחה את התפילין שלו, ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואומרת להם, בקיצור, עוברת בין כל הרבנים, בכל בתי המדרש, ואומרת להם, כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך. בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה. מפני מה מת בחצי ימיו? למה? אומרת הגמרא, ולא היה אדם מחזירה דבר. לא ענו לתשובה. כל הרבנים, כל האדמורים, כל הצדיקים, כל הקדושים. אף אחד לא ענה לתשובה. אז תראו נפתח את הפסקה הזאת בעין היה, מה זה ולא היה אדם מחזירה דבר? נשאלת השאלה, מה באמת לאף אחד לא הייתה תשובה? היו יכולים לענות לה כל מיני תשובות. אומר אליהו נביא, זה תנא דבי אליהו. פעם אחת נתארחתי אצלה, רק להבין איזה אישה גדולה היא הייתה, אם אליהו נביא התארח אצלה. והייתה מסיכה כל אותו מאורע. סיפרה לו את המאורע הזה. ואמרתי לה, ביתי, והסוגיה שקשורה לצניעות, ובסוף חס ושלום, אמר לה, הייתה שם איזה בעיה ביניהם בצניעות, בעניינים של דקויות של צניעות, ואמרתי לה, ברוך המקום שהרגו. חס ושלום. טוב, אני רוצה רק להתעכב ברשותכם על הנקודה הזאת, על על ולא היה אדם מחזירה דבר. שאלות הרבה יש לי לשאול. מה זה ולא היה אדם מחזירה דבר? תראו מה אומר הרב, זה פלא פלא. הפסקה פה, והרב חוזר על זה בכמה מקומות. פה זה פשוט מאוד מרוכז. המילים כאן מאוד מרוכזות. אני קורא. הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה. ויתר הלימודים הטובים שהם מורו של עולם. לפעמים אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא משגיח את עולמו, משגיח על עולמו, מנהל את המאורעות, מנהל את ההיסטוריה, בצורה כזאת שהיא מעמידה בעינינו, או ביחס אלינו, פלא. אנחנו לא מבינים. פלא. הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה. לפעמים כשאנחנו רואים את החוק האלוהי המדויק, המופיע בהשגחתו המדויקת במאורעות ההיסטוריה, כשאנחנו מתייחסים לזה, אנחנו רואים בזה פלא. פליאות. לא מבינים. מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. אז הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם מורו של עולם, אותם המאורות הגדולים שכבר אנחנו רוצים להשפיע עלינו, שדרכם אנחנו אמורים ללמוד דרך ההנהגה האלוהית שלו את ההיסטוריה. אומר הרב, כל הפליאות, כל מה שאנחנו מתפלאים על כל מיני קשיים לפעמים נוראים שאנחנו פוגשים במציאות, הכל הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוהית. כלומר, ההנהגה האלוהית מאוד מדויקת והכל מסודר לדיוקי דיוקים לפרטי פרטים, כשאנחנו שעל ידם מתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. קיצור, כל המקרים שאנחנו חווים, בפרט שלא נדע קשים יותר, הם מקרים כאלה שאמורים, שבעקבותיהם אנחנו אמורים לשאול שאלות, כי אנחנו מתפלים, ובעקבותם אנחנו אמורים להגיע להבנות ולחיים מכוח ההבנות האלה, ברמה יותר מתקדמת, יותר גבוהה, יותר עמוקה, שמבלעדי המאורעות הקשים האלה לא היינו מגיעים לאותה מדרגת חיים יותר עליונה. אז כאן הרב מדבר אפילו על שאלה ותשובה. אנחנו אמורים להגיע לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית בעקבות אותה שאלה שהתעוררה בגלל אותה פליאה על הנהגת הבורא והשגחתו שלא מובנת לה. אומר הרב, תראו, אני אולי לא אדלג, כי רציתי לדלג, אני לא אדלג. מובן הדבר שהבינה העמוקה, ככל שאנחנו יותר נתבונן בדברים ונגיע לעומקי דעה וממילא לחיים יותר עמוקים, כך מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם או לעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים והמוסר הטוב. כלומר, ככל שבני האדם יותר יבינו את הנהגת הבורא ותופעתו בבריאה, כך הם עצמם יתרוממו והמציאות תתרומם ועולם יגיע יותר לתיקונו, מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זאת. פשוט. עכשיו שימו לב. אמנם, כדי שתתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שאנחנו כמתפלאים, כשואלים וכו', נגיע לעומק הפליאה, לעומק השאלה, גם בהבנה וגם בהרגשה, כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה, כדי שאנחנו נהיה מסוגלים לקבל את אותה תובנה, את אותה תודעה חדשה, ומלא עומק החיים החדשים, בעקבות אותה הפליאה שתופיע גם ברגש וגם בשכל. ברור, כדוגמת מים קרים על נפש עייפה, מובן שהצימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית. לכן על כן צריך, כבר אני אסביר את המשפט הזה, שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה, כאן המשפט המרכזי, ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות, מסרטת מלשון סריטות, וכשתפעול בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש, אז, רק אז, תתקבל בכל כוח האמת הברורה, כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. זאת אומרת, כמו שברור לכולנו, שככל שאדם יותר צמא, כך הוא יותר ייהנה מהמים שיופיעו לאחר הצמא, כך ככל שהשאלות תישאלנה, בצורה יותר תקיפה, יותר קשה, בין מצד אי ההבנה השכלית, בין מצד הקושי הרגשי וכו', כך ככל שהפליאה, ככל שהפלא שלנו יותר יזעזע, יותר ישרות, חס ושלום, סרט גדול בנפשות רבות, כך תופיע האמת שתתקבל בעקבות הפליאה, בעקבות השאלה, בצורה, גם תתקבל בשכב וגם ברגש, בצורה הרבה יותר מעמיקה, מאשר אם לפני כן, היינו לא נסרטים את אותם שריטות, ולא שואלים את אותם שאלות, ולא מתפלאים את אותם התפלויות באותו ערך, באותה הרמה, באותה המדרגה. אז לא היה אדם החזירה דבר, למה? לא כי באמת לא הייתה תשובה. אלא רק לאחר שיופיע הקושי במלוא תוקפו, רק לאחר שתופענה השאלות במלוא חריפותן, רק לאחר שהרגש יזדעזע במלוא עוצמתו, רק אחרי הצימאון הנוראי הזה, רק אחרי סימן השאלה הענקי הזה, אז יכולה באמת להתקבל התשובה, ולהתקבל התשובה באמת גם בשכל וגם בנפש, בחיים. ולכן הצימאון הקדום הוא מכין את ההתקבלות. ככל שאתה יותר צמא, יש לך יותר כלי לקבל את המים. כדוגמת מים קרים, הנפש היפה. אומר הרב, וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות, שלפי ערך גודלן ולפי הערך של גדולת הפעולה הצריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי כשהתגלה בעולם, כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור האמת. וואו, נורא, זעזע. וכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות הנוהגות לכלל המין האנושי וכו', וכן זה נוהג גם אצל אדם פרטי כמו האדם הזה. לכן כשהיא הלכה אל הרבנים ושאלה אותם, תגידו, אתם יכולים להסביר לי, בעלי ששנה וקרה ושימש תלמידי חיים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו, ולא היה אדם החזירה דבר זה, לא רק היא לא הייתה להם תשובה לשאלה, יכול להיות שהייתה להם את אותה תשובה של יהוא הנביא ענה לה, אלא הם לא ענו לה כי הם ידעו שכדי שבאמת תופיע הרמה היותר עליונה שצריכה להופיע מכוח החיסרון הזה, ובשביל הרמה היותר עליונה הזאת הופיע החיסרון הזה, צריך שיהיה שלב ראשוני, שהוא שלב שלא היה אדם מחזירה דבר. שלב של סימן שאלה נוראי גדול מרחף בחלל המציאות. מי יכול להסביר את האסונות שהוא בשבוע שעבר? ולא היה אדם מחזירה דבר. לפעמים אנחנו כל כך מהירים בלענות תשובות לשאלות. סליחה שאני יורד למקום אחר לגמרי. זה כמו אחד שלומד גמרא. במקום להבין את השאלה, קופץ מיד לתשובה. מה זה? אם אתה רוצה באמת להבין את התשובה, אתה צריך להזדעזע מהשאלה. אם לא הזדעזעת מהשאלה, אתה לא תבין באמת את התשובה. ככה לומדים. ככה לומדים תרתי משמע. איזה שקט. כי הענייה הסוערה, האישה הזאת, הייתה בטענותיה מרעשת את הלבבות. ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל מציאות המאורה, לא נזדמן לה. ולא נזדמן לה בכוונה. גם זה בהנהגה אלוהית שלא נזדמן לה. כה היה הרושם הולך הלוך וחזק, או וחזוק, או וחזק, מפני שלא היה אדם החזיר הדבר. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות בסוגיה שלנו, כשהילל מתעטף התעטפות חדשה על גבי ההתעטפות הקודמת, כי שאלות הרבה יש לי לשאול, זאת אומרת שהילל יודע לכבד כל דבר לפי ערכו? אז ברמה טכנית כמותית זה נראה שאלה אחת מול הרבה שאלות. ברמה איכותית זה עד כמה אתה נציג קטן של הבורא, או עד כמה אתה נציג גדול של הבורא. אתה נציג גדול של הבורא, יש לך הרבה שאלות, בערב שבת, לפני נשיא ישראל, אני צריך להתעטף התעטפות חדשה. שההתעטפות, כמו שלמדנו בפסקאות הקודמות, היא מגלה את הכבוד. כשאדם מתעטף בבגדים, כמו שדיברנו על זה כבר, אז הוא מכבד את עצמו, וזה בעצם מראה שהוא מכבד את זולתו. כל מה שדובר פה כבר. חבר'ה, זה ברור הנקודה, הנקודה ברורה, הנקודה מאוד חשובה. ואם אפשר לומר, אנחנו חיים בדור, אני אומר את זה ממש בעדינות רבה, שלא תמיד אנחנו יודעים לכבד כל דבר לפי כבודו. לפעמים אנחנו מכבדים את הדברים שצריכים פחות כבוד, ופחות מכבדים את הדברים שצריכים הרבה יותר כבוד. דבר גדול ודבר קטן. בין ביחסי קודש וחול, ובין ביחסים בתוך הקודש פנימה, זה עוד סוגיה. מה זה מעשה מרכבה, מה זה הוויות הבאי ורבה, והרב רומז לזה בפסקה פה. כן, בבקשה, מישהו רצה להעיר הערה? מישהו פה הרים אצבע? הבנת. אוקיי, בואו נתקדם. בבקשה. לא נזדמן לאדם כדי שהיא והחברה לא יזדעזעו מספיק מהסיפור הזה. ואם הם לא יזדעזעו מספיק, אז הפלא הוא לא מספיק חריף, ואז גם התשובות, לא רק הרעיוניות בשיעור בבית מדרש, אלא התשובות הרעיוניות שהופכות לחיים, מדרגת החיים החדשה שצריכה להופיע, לא תופיע. כי לא מספיק הזדעזענו. מה לא ברור? ברור. אתה גר במצפה יריחו, נכון? תגיד לי, אין לך קושיה? למה אתה רק צופה על יריחו? ולא בתוך יריחו? אין לך קושיה? כשאתה במצפה יריחו? לא, אבל בוא נתמקד בשאלה הזאת. יש קושיה חזקה. עכשיו זה פלא. שככל שאתה יותר צופה על יריחו, ולא ביריחו, הקושיה מתחזקת. חס ושלום. חס ולשום. בדיוק. חס ושלום. חס ולשום זה התבלבלות של חס ושלום. אוי ואבוי אם אתה תתרגל לראות את יריחו רק ממצפה יריחו. מצפה יריחו זה כדי להגיע ליריחו. כמו מבואות יריחו. זה כדי להגיע ליריחו. היינו שם. נחזור לשם. ברור. עכשיו ככל שהקושייה, ככל שאתה יותר עומד ואני יותר עומד ורואה מלמעלה למטה את יריחו כבושה, לצערנו הרב, אז גודל הזעזוע אמור לגדול. הפלא על ההנהגה האלוהית אמור להתעצם. ואז זה מעורר צימאון הרבה יותר גדול להגיע ליריחו. ברור. כנראה שבשלב הראשון היא הייתה צריכה להזדעזע לפני התשובה. אנחנו הרבה פעמים מחפשים תשובות לכל דבר מיד. מהר. ואנחנו מדלגים על שלב השאלה כמשל וכנמשל. זה דור של פאסט. שמעת על הדור הזה? פאסט. הכל מהר. כך אומרים באנגליש, לא? פאסט, זה מהר. כן. הכל רוצים מהר, 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 מהר. אתה מכיר את זה, כן? אוכל עכשיו, משיח עכשיו, שלום עכשיו, הכל עכשיו. אין לנו מוכנות לתהליכים. אין לנו מוכנות לשאלות ותשובות. אין לנו מוכנות להתרומם למעלה. אנחנו נתקעים במקומות השטחיים. זו בדיוק הבעיה. ומה שהילל כאן מלמד אותנו בהתעטפות השנייה הזאת, על גבי ההתעטפות הקודמת, שיש התעטפות, ויש התעטפות. אם התעטפות זה ביטוי לכבוד, כמו שכבר למדנו ולא נחזור על כל זה, בשיעורים הקודמים, אז יש כבוד קטן ויש כבוד גדול. טוב.